טוב, אנחנו ב... ככה, התחלנו את מחזור הזמנים בעמוד קוף צדי ה' פסקה קוף עין ב', אז אני רוצה שנחזור על זה רק מהר.
קוף צדי
ה'? עמוד קוף צדי ח', סליחה, קוף צדי ח'. מחזור הזמנים, דרך אגב אני מתנצל שלא לא שלחתי סיכום כבר הרבה זמן, אני פשוט... הספר מחכה לסיכום ואני לא מצליח להגיע לשם, אבל בעזרת השם אני מקווה שבימים הקרובים זה יהיה. טוב, אז פסקה קופה אין ב', אמר השכל, עוד יש לי לבאר לך עניין הזמן ההולך בהיקף על כל האישים בשווה. ומצאנו בו שינויים בחלקיו מטעם הזמן עצמו, פירוש לא מטעם מעשים שיחודשו בו, אלא מטעם היות העת ההיא. והוא מה שאמר קהלת, לכל זמן ועת לכל חפץ, ולא גם לזה צריך שיהיה שורש הגון ודאי. עד עכשיו דיברנו על זה, למשל, שיש הבדל בין האנשים. זאת אומרת, יש הבדל בין מעשה שעושה אדם מישראל, לבין מעשה שעושה גוי. זוכרים, דיברנו על גדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. הוא מנדה מלכה, אדם מישראל, יש לו את החותם של המלך, ולכן מה שהוא עושה מסוגל להשפיע. ובתוך עם ישראל בעצמו יש כל מיני דרגות שונות. מה שיונתן בן עוזיאל לומד ואוף שפורח מעליו נשרף, אז אם אני לומד, לא נשרף מעליי האוף שפורח, כי הדרגות הן שונות בין בני האדם. פה, אומר הרמח"ל, יש גם הבדלים שהם משפיעים על התוצאה, לא בגלל ההבדלים באנשים, אלא בגלל ההבדלים בזמנים. כן, למשל, מעשה שבן אדם עושה בשבת, יכולה להיות לו יותר השפעה ויותר קדושה מאשר מעשה שאדם עושה אותו ביום חול. בסדר? וזה בגלל הזמן השונה. אמרה הנשמה, גם זה עניין נחמד לדעת אותו על בוריו. אמר השכל, ראי, הכוכבים והמזלות הם משפיעים כל אחד ואחד על דבר מיוחד ופרטי בעולם השפל הזה. ומישהו מושפע מכוכב אחד אינו מושפע מחברו. וכל המקבלים מקבלים ממשפיעיהם תמיד בכל מקום. אמנם, מלבד הפקודה הזאת אשר להם, הנה יש להם ממשלה ושליטה בסיבוב הזמן. שכל אחד שולט בשעה ועת אשר הוחק לו, וזה ידוע. כן, הוחק לו, הכוונה היא נחקק לו. מה שהקדוש ברוך הוא קבע לו בחוק, מתי זמן השליטה שלו. דרך טוב. אנחנו טיפה חוזרים על פרוגרמה קופצה ביטית. ואומנם, יש הפרש גדול בין שתי השליטות האלה. כי השליטה שיש להם, כל אחד על הדברים המיוחדים לו, היא שליטה מגעת בעצם המקבלים, שכל עניינם תלוי בהם, ומתפעלים בתוכיות עצמותם מן ההשפעה שהם משפיעים עליהם. כבר נסביר. אך השליטה של היקף, של ההיקף היא שליטה כללית, שכל השולט שולט על כל העולם, בין על הבריות המיוחדות לו, בין על הבריות שאינן מיוחדות. אך מצד אחר, אין השליטה היא שליטה גמורה על שום אחד מהם, ואין מקבלים ממנה אלא איזה התפעלות, ורושם הניכר יעשה בבריות מצד השליטה היא ודאי, כי אין שום מעשה במעשה הקל יתברך שיהיה לבטלה. אך אין זאת הפעולה העצמית אשר לכוכבים האלה, אך עצם פעולתם אינו אלא מה שהם פועלים בייחוד בבריות המיוחדות להם, וכמו שבארם. מה זאת אומרת? אז הבנו, ראינו את זה בפעם שעברה, את הציטוט מדרך השם של הרמח"ל, ב-488, בעיירה שם, ואומר שם, כל ענייני הגשמיים שורשם הוא בכוחות נבדלים, רוחניים. ואומנם שם משתרשים העניינים האלה בכל הדרכים שצריכים להשתרש. ואחר כך צריכים לעתק ולהימשך אל הגשמיות בצורה שצריכים להימצא בה. זאת אומרת, כל דבר ודבר שיש לנו פה בעולם, יש לו שורש בעולמות העליונים. זה אמרנו מה שחזל מביאים, שאין לך דבר ודבר שאין מלאך שמכה עליו ואומר לו גדל, או מזל שמכה עליו ואומר לו גדל. יש לו שורש בעולמות העליונים. עכשיו, לכל דבר, ערב טוב. לכל דבר ודבר, ערב טוב, נבחן. עכשיו אנחנו בקוף צדי ט'. עושים טיפה חזרה קצרה.
הוא הביא הרבה ספרים, השענו, האם זה סימן שיבוא...
סימן לבאות, סימן לבאים, כן. לא, ברוך השם. בכל אופן, אז לכל דבר ודבר שיש פה בעולם, יש לו שורש בעולמות העליונים. אותו שורש נותן לאותו דבר את הכוח המיוחד שלו, את התכונה המיוחדת שלו. למשל, הגמרא במסכת שבת אומרת, מי שנולד במזל מאדים, אז הוא יהיה שופך דמים. יש בו תכונה מסוימת של אכזריות. אז הגמרא אומרת, אז אדם שכזה יהיה או רוצח, או שוחט, או מוהל.
איזה מזל? מאדים?
מזל מאדים, כן. אומרים שזה הג'ינג'ים, אה? אלה שהם... מה זה מזל מאדים? מה פירוש מזל מאדים? כאילו, כשכוכב מאדים נמצא ב... נמצא בזה. כן, כן. אבל עוד פעם, צריך מאוד להיזהר, שלא ליפול לאסטרולוגיה. אנחנו לא שם אנחנו נמצאים. הבנה היא שכשהקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים בעולם, אז יש פה הרי פאזל שלם, יש פה מערכת שלמה. ובתוך הפאזל הזה, אז לכל נברא ונברא יש לו את התכונה המיוחדת שלו. כמו שבגוף שלנו יש ליד את התכונה המיוחדת שלה, ולעיניים את התכונה המיוחדת שלהם. עכשיו, היד נוצרה מתאי גזע שיש לנו בתוך עמוד השדרה, ותאי הגזע, אני אומר את זה נכון, נכון? כן? סל, איך קוראים לזה? סלסטים, נכון? סטם סלס, אוקיי, בסדר. יש תאי גזע, ידעתי שאני מבלבל משהו. יש תאי גזע, שתאי הגזע האלה הם, יש בהם בפוטנציאל, יש להם באופן עקרוני, באופן כללי, הם מחזיקים בתוכם את ה... את, 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 את אותו דבר שהם צריכים לשלוח ליד, ומה שהם צריכים לשלוח לעיניים, ומה שצריכים לשלוח לרגליים, כל דבר עם התכונה המיוחדת שלו, נכון? אז ככה גם בעולם כולו, בבריאה כולה, יש את, 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 את הנבראים בפועל, שכל אחד יש לו את התכונה המיוחדת שלו, ולנבראים האלה יש שורש בתאי הגזע שלהם, יש שורש בעולמות העליונים. או אם אתם רוצים, דיברנו על זה, על עץ שיש לו שורש, והשורש הזה בא בעצם מתוך הגרעין, מתוך הזרע. ובגרעין הזה יש את הכל בפוטנציאל, ושמה זה מתחלק. מה שצריך להיות ענף, מה שצריך להיות פירות, מה שצריך להיות שורשים וכו' וכו'. בסדר? ככה זה עובד. זה הכוונה שלכל דבר מהנבראים יש לו את המזל, את המזל שלו שנותן לו את התכונה המיוחדת שלו. אז מילא, אותם אלה שיש להם גנים של שפיכות דמים, גנים של אכזריות, אז זה מה שנקרא בלשון חז"ל מי שנולד במזל מאדים. בסדר? אבל זה לא סתם, מה לעשות, ככה יצא שנולדת במזל מאדים. לא, הקדוש ברוך הוא ברא אותך בתור אחד כזה שזה התחום שלו. והגר"א מסביר מה הכוונה של הגמרא שאותו אדם יהיה או רוצח או שוחט או מוהל. אומר הגר"א, הגמרא התכוונה לומר דבר נפלא. הרי יש לך בעצם, יש לך גנים. הגנים האלה זה גנים של שפיכות דמים. עכשיו השאלה היא, במה אתה משתמש בהם? אז אתה יכול להשתמש בהם לדבר איסור, זה רציחה. אתה יכול להשתמש בהם לדבר היתר, זה שחיטה. אין מצווה לאכול בהמות, אבל אם אתה אוכל, תשחט. ואתה יכול להשתמש בהם לדבר מצווה, וזה מה שנקרא להיות מוהל. אז חז"ל בעצם נתנו כאן דוגמה לכל דבר שהוא. כל אחד שנולד במזל שהוא, בתכונה מסוימת שהיא, מה התפקיד שלך? התפקיד שלך זה לא לנסות לעקור את התכונה הזאת מהשור. אתה לא תצליח. אתה נולדת במזל הזה, זה מה שנותן לך את עיקר הגנים שלך. זו התכונה שלך. התפקיד שלך זה להשתמש בזה לכיוון הנכון.
אני מזכיר לי פעם הרבי שחר מאיר.
כן.
לפני 50 שנה בפרשת ויחד, הייתי בישיבה.
כן.
אז הוא שאל, למה קוראים לפרשה הזאת בנושא ברכת יעקב לבנות? אין ברכה שם, כולם מונת שמות.
כן.
אז הוא אמר שהברכה הגדולה ביותר שאבא יכול לתת לילדים שלו זה לבנות להם את התכונות שלהם.
נכון, אמת.
ואז שישמשו עם התכונה.
נכון, נכון.
למשל, שמעון ולוי, כלי חמאס מכורותיהם, עם הכעס הזה, אבל הם השתמצו את זה אחר כך בחטא העגל לקנאת השם.
נכון, נכון, בדיוק.
יש לכל אחד את התכונה הזאת.
בדיוק, נכון.
אבל אם הוא יודע את זה, אז הוא ישתמש בזה רק לדברים הטובים.
נכון. נכון מאוד, זה מה שכתוב, זה מה שהתורה אומרת. איש אשר כברכתו ברך אותה. כל אחד לפי הברכה המיוחדת שלו. אומר הגר"א, זה מה שאמר שלמה המלך. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. מה זה על פי דרכו? מה זה על פי דרכו? אנחנו בתור הורים, בהתחלה, עם הילד הראשון שנולד, אנחנו בטוחים, מה זה פלסטלינה? אני יודע מה אני אעשה ממנו, אני אעשה ממנו ככה, אני אעשה ממנו ככה. שטויות והבלים, כבר בגיל שנה אתה כבר רואה שיש לו את הדרך שלו, ולא אתה תשכנע אותו מה הוא הולך לעשות, מה הוא לא הולך לעשות. הדרכו זה התכונה שלו, זה המזל שלו, שורש, מה שנתן לו את הגנים שלו, זה דרכו. לפי זה לעז לא יסור ממנה.
אני מבין כל זה בטעם ג'ינס, ולומר שזה דבר רוחני וכאלה, אבל אז למה אנחנו אומרים שזה בכוחה ומזל? אנחנו לא מדברים שזה סתם רוחני, שזה שורש מעל, זה גם שורש בדבר אסטרולוגי.
בסדר, נכון. מה הכוונה מזל? אמרנו, מזל זה מלשון נוזל מלמעלה, נכון? הכוונה היא איזושהי נקודה שנמצאת שם למעלה, בעולמות העליונים. כשזה מתגלגל לפה, יכול להיות שזה בא דרך הכוכבים באיזושהי צורה. אני לא יודע, אנחנו יודעים שהשמש משפיעה על כל מיני, תופעות טבעיות שיש פה בעולם. הירח משפיע על כל מיני תופעות טבעיות שיש בעולם. אז יכול להיות שדברים מסוימים שמשפיעים. אדם שנולד באקלים מסוים, במקום מסוים, אז יש לו נטייה יותר לזה. אדם שנולד באקלים אחר, יש לו נטייה יותר לדבר הזה. רואים את זה.
אבל זה הזמן, אנחנו אומרים
בסדר, נכון. נכון, נכון. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. לכן אני גם לא חושב שהרמח"ל פה בא לתת לנו את הפירוט של כל דבר ודבר וכל כוכב וכוכב ואיזה תכונה בדיוק נותן כל מזל. אין לי מושג. אבל באופן כללי צריך לדעת את הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא נותן שפע, נותן הערה, דרך כוכבים מסוימים, דרך השפעות מסוימות, דרך מזלות מסוימים, ודרך זה מגיע. בסדר? זה מה שהוא אומר. עכשיו הוא אומר שיש את ההשפעה הספציפית שאותם מזלות גורמים לאלה שנולדו במזל הזה. ויש השפעה שהיא כללית, שאותו מזל משפיע על כל העולם כולו. מה זה אומר למשל? זה אומר ככה, שמי שנולד במזל מאדים, כמו שאמרנו, הדוגמה הזאת, אז יש לו תכונה דומיננטית של שפיכות דמים. יש אבל שלב מסוים בשנה שמזל מאדים הוא משפיע על כל העולם כולו. יש כזה שלב. לפי סדר המזלות, אז בכל חודש יש מזל אחר שמשפיע. אז יש שלב מסוים שבו למזל מאדים יש השפעה. מה זה אומר? זה אומר שבאופן כללי יש יותר נטייה לשפיכות דמים בעולם. אולי אם יעשו אז סטטיסטיקות, אז יראו שאז יש יותר, או יותר רציחות, או יותר בריתות, או יותר בהמות שנשחטות, אין לי מושג. אבל זה משפיע באופן כללי על כל העולם כולו בזמן הזה, כי הזמן הזה הוא תחת ההשפעה של, 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 של אותו מזל. אבל אומר הרמח"ל, ההשפעה הזאת היא השפעה שהיא הרבה הרבה פחות חזקה מאשר ההשפעה של המזל על אותם אלה שנבראו במזל הזה. בסדר? זה ממש נותן להם את התכונות שלהם. אז זה מה שנקרא השפעה הכללית, השליטה הכללית מול השליטה הפרטית. אז זה מה שהוא אומר. ורושם הניכר יעשה בבריות מצד השליטה ההיא ודאי, אני חוזר טיפה אחורה, על אותה מצד השליטה הכללית. כי אין שום מעשה במעשה הכל יתברך שיהיה לבטלה. אך אין זאת הפעולה העצמית אשר לכוכבים האלה. אך עצם פעולתם אינו אלא מה שהם פועלים בייחוד, בצורה ספציפית, בבריות המיוחדות להן, כמו שבארנו. לברוא את אלה שנולדו במזל מאדים, כמו שאמרנו. ואומנם זאת היא דוגמה עשויה להראות עניינים היותר גבוהים ונעלמים. מכאן אפשר ללמוד על עניינים גבוהים. והיינו, כי הנה מיני השפעות רבות חידש האדון ברוך הוא להשפיע על בריאותיו. השפעות מיוחדות לכל בריאה כראוי לה. זה באופן ספציפי, תכונות ספציפיות לכל בריאה ובריאה, השפעות מסוימות שיש לכל בריאה ובריאה. ומלבד זה, חוץ מזה, גזר היקף סיבובי לכל מיני השפעות האלה, להיות שולטים בסיבוב על העולם, כן, רוטציה כזאת, רוטיישן, שיהיה סדר שליטתם ופעולתם בסדר סיבוב הזמן, ובכל יום שולט בהנהגה מין ממיני ההשפעות, והיא שליטה כללית על כל הבריאה. אך אין פעולתו בשליטה זו, פעולתו העיקרית, שהוא עושה בנמצאות המקבלים ממנו בייחוד. אבל אם כל זה יחודשו עניינים בכל הבריאה, לפי עניין ההשפעה ההיא, תולדת שליטתה זאת. בסדר? ברור מה שקראנו? אוקיי. ובזה גם כן תלויה קדושת ימי המועדות מימים ימימה, וכל שאר הדברים התלויים בזמן. אמנם צריך להבחין ההבחנה שזכרתי, שיש הפרש בין, יש הבדל בין הפעולה המיוחדת מכל השפעה בכל זמן, ובין הפעולה הסיבובית שאינה כל כך עיקרית להגיע בתוכיות עצם המקבל. זאת אומרת, אז כמו שאמרנו את זה לגבי מזל מאדים, שיש תקופה מסוימת בשנה, האמת היא שרואים את זה ברש"י במסכת שבת, שזה לא רק תקופה מסוימת בשנה, אלא תקופה מסוימת ביום. תקופה מסוימת ביום שיש בו, שיש לו איזושהי שליטה כללית על העולם יותר, והראשי תיבות, איך זה, נו? חם שנקל, נו, לפי שבעת הכוכבים, שבעת הכוכבים, חמה, נוגה, זה, מה?
יש הסוגי הגדול.
מה? כן, 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 כן. כן, זהו, אז רש"י שם מביא, אני לא זוכר פשוט את הזה, שנצם, קיצור, יש לו שם את החשבון. אז בצורה הזאת נבין גם כן, בעניינים שהם יותר גבוהים, שיש זמנים מסוימים שאלה זמנים שבהם יש יותר השפעה של קדושה על העולם. בשבת יש יותר השפעה של קדושה על העולם. מה זה אומר? זה אומר שכל פעולה ופעולה שמישהו יעשה, אני לא יודע אם אפשר להגיד את זה, אבל אני חושב שזה נכון להגיד את זה, אפילו מה שתולעת תעשה בעולם בשבת, יש בה יותר קדושה. במה זה מתבטא? אין לי מושג. אבל יש בפעולה הזאת יותר קדושה. כל דבר ודבר, הגוי הכי רחוק שיש בשבת, יש פה איזשהו משהו. איך הגמרא אומרת את זה כלפי עם ישראל? מה אומרת אימת שבת על עם הארץ? שמעתם את המשפט הזה? בשבת עם הארץ לא משקר. למה? אימת שבת על עם הארץ, מה זה? מה, הוא מפחד יותר אז? לא, יש משהו ביום הזה שפועל. עכשיו, אבל יש אנשים כאלה שאצלם ההשפעה של תוספת קדושה היא השפעה שמשפיעה עליהם בצורה ספציפית יותר מאשר כולם, נכון? יש אנשים כאלה שכל המעשים שלהם מעשים שהם הרבה יותר בקדושה מאשר כל האחרים. כמו יונתן בן עוזיאל לעומת אדם רגיל. אז פה אתם יכולים לראות את העניין הזה. תוספת קדושה שמשפיעה ספציפית על אדם מסוים, וזה אומר שבכל מעשה ומעשה שלו, כן, הוא עושה דברים יותר קדושים ויותר גבוהים מאשר כל אחד אחר. זה מה שנקרא השפעה ספציפית עליו. ויש את ההשפעה הכללית על כל העולם כולו, ברגע שזה זמן שבו יש תוספת קדושה. שבת מגיעה, כל העולם כולו מתרומם, אבל ברור שזה משפיע על כל העולם בצורה שהיא הרבה יותר קטנה. אוקיי? טוב. על דרך זה הוא אומר, עניין יצירת האדם וכל זמנם, שכבר שמעת היותם מקבילים אל סדרי ההשפעה העליונה. כי ודאי הוא שבכל זמן מזמניו יתנהג האדם, על פי סדרי ההשפעות שהזמן הוא מקביל להם, אך לא על צד התולדות הנולדות בייחוד מן ההשפעות ההם, אלא על צד הכנות גופו ואיבריו על הסדר ההוא. והנה אמרתי לך מה שיספיק ליישב דעתך על האמת בעיקרים האלה אשר ביקשת ממני ותו לא מידי. מה זה אומר? זה אומר שתראו בהערה 493, השלבים של התפתחותו והתבגרותו של האדם, קטנותו וגדלותו, מקבילים לחילופי ההשפעות שבזמנים השונים. כשם שהאדם עובר מתקופה של קטנות, שבה גופו ושכלו עדיין אינם מפותחים, לתקופה של התבגרות והתפתחות גופנית ורוחנית, כך יש גם חילופי השפעות בזמנים שונים. יש זמנים שבהם הקדושה מצומצמת, כגון ימי חול. יש זמנים שבהם יש ריבוי של קדושה, כגון ימי שבת ומועד. וככל שהאדם מתפתח יותר, ככה גם המעשים שלו גבוהים יותר, מתפתחים יותר. בסדר? אבל עוד פעם, זה כמו שאמרנו, שיש זמן שמשפיע על כל העולם, ככה גם פה, יש זמן שבו האדם יותר מתפתח. אוקיי. לפני שאנחנו עוברים לחלק של נבואה, רציתי שנראה עוד איזשהו קטע אחד בסוף הספר. זה נמצא בעמוד שין נון דלד. זה כללים מתוך ספר מלחמת משה. זה איזשהו ממש סיכום תמצות מדהים שהרמח"ל כתב, והקטע הזה שאותו אנחנו נקרא הוא בעצם איזשהו סיכום כולל לכמעט כל מה שלמדנו, ממש כמעט כל מה שלמדנו בצורה מתומצתת. זה בעמוד שין נון דלד, עוד זין. מה? פה, בזה. בעוד זה. מה? שין נון דלת.
מה? מה?
שתי פעולות העריכה אנפי, נתינת קיום והטבה בלי גבול, והמשפט נובע ממותק מהחסד.
איזה שין נון
ה? אצלכם זה שין נון ה? אוקיי, בסדר. אז הוא כותב שם ככה. והנה, יש עוד הנהגה אחרת שהיא הנהגת הקיום. הנהגת הקיום זה בעצם הנהגת הייחוד, הנהגת המזל, מה שזוכרים, דיברנו על מידת הנהגת המשפט, הנהגת הייחוד, הנהגת הקיום. והיינו שאי אפשר לעולם לעמוד תמיד בכל מכל כל, לפי מעשי התחתונים. כי היה נחרב כמה פעמים. אם זה היה תלוי רק לנו, אז כבר היינו מחריבים את העולם כמה פעמים. ועל כן הוא אומר, יש הנהגה אחת, כולה על פי מידת החסד. וענייניה הכל לעשות חסד. ולהספיק לכל מקום שמידת הדין לא הייתה נותנת שיוטב לעולם, חסד זה הגמור יהיה מיטיב. ההנהגה הזאת היא הנהגה שנועדה לשמור על הקיום של העולם. וההנהגה הזאת היא כולה רק חסד, רק להיטיב. זה בכלל לא תלוי במעשים שלנו. הנהגת הייחוד. וזאת ההנהגה, אומר הרמח"ל, נקראת אריך אנפין. והיא עומדת תמיד בהשוואה אחת, אשר אין שם חילוף זמנים. השוואה אחת, הכוונה היא, אין בה עליות וירידות. זה לא תלוי במעשים שלנו. זה הכל, כל הזמן, שווה. כל מה שיש שם, כל מה שיש, שם הוא. או שתתגלה או שלא תתגלה. פירוש, החסד פועל בהלם, כי מלך במשפט יעמיד ארץ. בצורה גלויה, ההנהגה היא הנהגת המשפט, אלא שמסתיר מחשבתו הוא החסד, ובזה העולם מתקיים. ולפעמים מגלה מידת טובו, ומיטיב בגלוי בלא שום העלם. אז לפעמים זה בנסתר, לפעמים זה בגלוי, ודרכים ידועים קבועים גם לזה, בין במה שמספיק להנהגה שלא יחרב העולם, בין במה שצריך לפעמים לפעול בחסד מגולה. בסדר? עד כאן ברור. אמנם צריך שתדע שראשית רצונו יתברך שמו הוא להיטיב. אלא שכדי להיטיב הטבה שלמה, קבע את המשפט, כדי שבסוף יהיה שכר האמיתי, כמו המייסר את בנו להיטיבו באחריתו. זאת אומרת, בעצם מאיפה הכל מתחיל? הכל מתחיל מהחסד, מלהיטיב. אבל כדי שההטבה תהיה שלמה, אנחנו פשוט חוזרים על דברים שלמדנו. כדי שההטבה תהיה שלמה, אז הקדוש ברוך הוא עשה את זה בצורה שאנחנו נעבוד על זה ונקבל את זה כשכר. לכן יש משפט. המשפט בעצם אומר, שכר ועונש, תעבוד תקבל שכר. כמו המייסר את בנו להיטיבו באחריתו, וידעת היום כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. נמצא, המשפט עצמו יוצא ונולד מן החסד שאמרנו. זוכרים שלמדנו את זה? המשפט עצמו נובע מתוך החסד, מתוך האריך הנפין. אומנם גם לזה יש דרכים. והיינו שמאיזה עניינים שבהטבה יוצא זה הדבר של המשפט. באיזה צורה זה יוצא מהחסד. ואומנם צריך להשתלשלות שתביאו אל הפועל, וזה נקרא אבא ואימא. נמצא, אני קורא רק עוד משפט, לכללות ההנהגה שלוש מדרגות. אחת, מידת החסד הגמור בכל עניינו רוצה להיטיב לכל, והיינו אריך אנפין. הנהגת החסד, הנהגת הטוב, הנהגת הייחוד, הנהגת הקיום, זה מה שנקרא אריך אנפין. אלא שיש בזה עניין אחד שגורם שיצטרך המשפט, והוא כי ההטבה צריך שתהיה שלמה, ואינה שלמה אם המקבלים לא יקבלו בשכר, שאם לא כן הם בושים בקבלם אותה, הם יתביישו מזה כי זה לא באמת שלהם. ונמצא שצריך לחשוב את הדברים לפי ההטבה עצמה, וגם צריך שיהיה המשפט בנוי בחלקיו. אז כדי שההטבה תהיה שלמה צריך משפט, והנה עכשיו מגיע החלק השני. והנה המשפט עצמו בכל ענייניו הוא זעיר אנפין ונוקבה. דיינו נוקבה לפי עניין המקבלים לערך הכנתם, וזעיר אנפין עניין ההשפעה. דיברנו על זה הרבה מאוד. זוכרים? על הנהגת המשפט. הנהגת המשפט זה מה שאומר שהקדוש ברוך הוא משפיע אלינו לפי מה שאנחנו עושים. עד כמה אתם מוכנים לקבל את השפע, לפי זה אתם תקבלו את ההשפעה. זה מה שנקרא, זה מה שנקרא מצד ההשפעה, זעיר אנפין, לעומת אריך אנפין. אריך אנפין זה השפעה שהיא כולה חסד, הארת פנים, אריך, לעומת צמצום, זעיר אנפין, שזה מצמצם את ההשפעה, זה מה שנקרא מצד ההשפעה, ומצד המקבלים זה מה שנקרא נוקבה. הנקבה היא תמיד המקבלת, אוקיי? זה המערכת, זאת הדרגה השנייה. אז הדרגה הראשונה אמרנו, אריך אנפין חסד, הדרגה השנייה זה הנהגת המשפט, מה שנקרא זעיר אנפין ונוקבה. ומה שביני ביני, מה שנמצא בין שתי ההנהגות האלה של אריך אנפין לזעיר אנפין ונוקבה, דרך יציאת המשפט הזה מן ההטבה, איך זה מחבר משם למטה, מעריך אנפין לזהר אנפין, אליהם אבא ואמא. נמצא שאבא ואמא אינם אלא סיבות המשפט הזה לפי המקבל של ההטבה. אתם מבינים? אבא ואמא בעצם זה מה שמחבר בין הנהגת הייחוד, בין הנהגת החסד לבין הנהגת המשפט. מהאבא ואמא אפשר לבנות את את הנהגת המשפט. אם נסתכל ככה זה גם אם נחזור אלינו הביתה, אל המשפחה שלנו, אז אנחנו נראה שבאמת זה כך. נראה שבאמת זה כך. זאת אומרת, נקרא לזה, את המטרה הגדולה בסופו של דבר, והמטרה הגדולה היא שהילד הזה באמת יצליח ויהיה מושלם ומחונך ונפלא ועוזר לכולם ושמח בכל מה שהוא עושה. זה האידאל. יש את המצב שבו הוא עכשיו, הוא ילד קטן, ויש את מי שאמור להעביר את הילד הזה מהמצב שבו הוא נמצא עכשיו אל המצב האידיאלי, נכון? מי הם אלה שאחראים על זה? אבא ואמא, נכון? אבא ואמא, אוקיי? ככה זה בנוי. הוא אומר, ונמצאת אתה העיצה העמוקה גלויה לפנינו. עכשיו אנחנו מבינים את עצתו העמוקה של הקדוש ברוך הוא בכל הבריאה. רצה הרצון העליון להיטיב לכל הטבה שלמה, ומידה זאת יאריך אנפין. אלא שמכאן יוצא עניין המשפט שצריך שיהיה. ונמצאים איזה דרכים ידועים לעשות המשפט הזה, והמשפט נבנה על פיהם, הרי המשפט ודרכי הימצאו. כשנרצה להבין שורשי המשפט הזה, פירוש, שורשי החוקים האלה, איך הם נסדרים, להבין מהם השורשים שמביאים אל המשפט, צריך שנבין אבא ואמא וכל ענייניהם. אנחנו צריכים ללמוד את הסוגיה הזאת שנקראת אבא ואמא. היינו, כשנרצה לידע החוקים האלה איך הם נוסדים, צריך שנבין אבא ואמא וכל ענייניהם. אך כשנרצה לידע החוקים עצמם מה הם, אם נרצה לדעת את הנהגת המשפט בעצמה, מה הם החוקים, נבין זהר אנפין. זה עכשיו הסוגיה. אז צריך להתעסק בסוגיה של זהר אנפין. אבא ואמא זה לא הסוגיה הזאת. אבא ואמא זה השורשים שמתוכם מגיע המשפט. המשפט עצמו זה זהר אנפין ונוקבה. בסדר? ותראה שהסיבות מולידות את מסובביהם, על כן אבא ואמא הם המוציאים זכר ונקבה, זה רנפין ונוקבה, אבא סיבה רחוקה, סיבה ראשונה, אמא קרובה, סיבה שנייה. כך הוא אומר כאן. דרך אגב, מה שזה מראה לנו, אם אני מפרש את זה נכון, שבאמת באמת כדי להבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם, אתה צריך להיות בעל משפחה. אתה צריך להיות אבא וצריכה להיות אמא, וככה אתה תוכל להבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם כמו שצריך. בגלל שעד שבאמת אתה לא מגיע למקום הזה שנקרא אבא, אתה לא באמת מבין את זה. היה לי השבוע, היה לי ויכוח עם איזשהו תלמיד אצלנו בכל. לא בדיוק ויכוח, הוא רצה להתייעץ, רצה לשאול והכל, ואמר לי, תשמע, הקדוש ברוך הוא לא, אני לא רואה את הקדוש ברוך הוא כמתגלה בתור הטוב המוחלט. הבנתי, מה, איפה הטוב המוחלט, על מה אתה מדבר? אז הוא אמר לי, תשמע, מה זה מן דבר, זה צו את בני ישראל? מה זה צו את בני ישראל? מה, לשון של ציווי? מה, שידבר איתנו בצורה שהיא יפה. שידבר בצורה יפה, להגיד ציווי, אנחנו כאילו, זה, תציע, תמליץ, תתן, תעשה את זה. דיברנו בינינו, בסוף אמרתי לו, תגיד לי, אתה בתור אבא שרוצה לחנך את הילד שלך, איך תפנה אליו? אתה רוצה באמת שיהיה הכי טוב לילד שלך, מה תעשה? תפנק אותו, תיתן לו, תן לו כמה שיותר טוב. אמרתי, תשמע, אני צריך איזון, אני לא בנס, אני צריך איזון בין הדברים, אני צריך גם לחנך אותו. אמרתי לו, למה? למה? שיהיה לו רק חוויות טובות ממך, שאותך הוא יזכור לטובה. אמרתי, לא, תשמע, זה לא טוב בשבילו, אני צריך לחנך אותו. נכון, 100%. עכשיו תגיד לי, כשאתה תדבר איתו, ואתה תחנך אותו, איך תדבר איתו? אתה תגיד לו מותר ואסור, או שתיתן לו את זה בתור המלצה? המלצה, recommendation, מה דעתך לעשות? אז הוא אמר לי, אני, אם ההורים שלי אומרים לי לעשות משהו, או אומרים לי שאסור לעשות משהו, אני דווקא עושה הפוך. כך הוא אמר, בסדר? יפה. אמרתי לו, טוב, זה כשאתה מהפרספקטיבה של ילד. אבל בפרספקטיבה של אבא, עם ילדים, מה אתה אומר? הוא לא ידע כי הוא לא התחתן. אז אמרתי לו, אז אני אומר לך, תדע לך, שבשביל שיהיה לילדים שלך טוב, הם חייבים שאתה תגיד להם מותר ואסור. בגלל שילדים שאין להם את הגבולות, והם לא יודעים איפה, עד איפה מותר ומאיפה אסור, הם ילדים מסכנים. הילדים הכי מסכנים שרק יש, ממש. ואמרתי לו, ויותר מזה, אם אתה תגיד להם את זה בתור המלצה, לא עשית כלום. ילד בן 3 תופס את זה, מיד, אם אתה מתכוון ברצינות למה שאתה אומר, או שאתה לא מתכוון ברצינות. כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו, משפיע לנו, אז הוא האבא ואנחנו הילדים. אז הדבר היחיד שאתה יכול לבוא ולהגיד זה, ריבונו של עולם, אני לא הבן שלך, חלילה. לא הבן שלך, לא צריך את החינוך שלך, אני לא זה, אני בסדר גמור מצד עצמי. אבל אם אתה מבין שיש פה יחס בין אבא לבנים, בני בכורי ישראל, אם אתה מבין את זה, אז אתה תבין יפה מאוד למה צריך להגיד אסור ולמה צריך להגיד מותר. אבל כדי שבאמת תבין את זה, אז אתה צריך להיות במקום הזה של אבא ואמא. שם אתה צריך להיות. בסדר? זה מה שלמדנו מפה. אני חושב שזה באמת, זה סיכום בעמוד אחד של כל הדברים, זה באמת דבר נפלא. בואו נתחיל את העניין של הנבואה בכמה דקות שעוד נשארו לנו. פסקה קופיין היי, עמוד ראש. אמרה הנשמה, עוד עניין אחר אכפוץ לדעת ממך, ואולם איננו עניין כל כך ארוך, וגם לא מן המבהילים הרעיון בהיעדר הידיעה בו, כמו העניינים שזכרנו עד עתה, אבל הוא דבר שתאוותי לעמוד עליו בבירור. כן, זה לא שאני נבהלת בלי זה, אתם זוכרים, ראינו בתחילת הספר, נבואה הייתה אחד מהדברים שהנשמה אמרה, אני מסתדרת עם זה, מה שהיא נבהלה ממנו זה מדברים אחרים, איתם גמרנו. עכשיו, רוצים לדעת על הנבואה, זה בעצם נדמה לי העניין שמסיים את הספר. כמדומני, כן. לא, בריאת יש מאין, יש עוד קטע אחד. טוב. אמר השכל ומהו העניין הזה? אמר הנשמה עניין הנבואה. מה היא, מה דרכה ומה תועלתה? מה זה נבואה? איך זה שהנביא יודע מה שהולך לקרות? שאלת המיליון דולר. איך הוא יודע את זה? אמר השכל, הנבואה היא ידיעה והשגה שהקדוש ברוך הוא נותן לנביא מכבודו יתברך. ואומנם היא נשמעת כבר, שאמיתת מהותו יתברך ושלמותו, מה שהוא לפי עצמו, עצמותו יתברך, אינו ניתן להיות מושג לנו כלל. ולא ישיגו אלא מצד פעולותיו ומצד המידות אשר קבע לעצמו להנהיג את העולם, וכמו שבארנו. וישיגו מיטיב ומעניש, מרחם, שופט, מחיה, רופא, ובכל שאר כל התארים המיוחסים לו מצד פעולותיו. ויראה להם כל השפעותיו בכל דרכיהם, ויראו כל ענייניהם שבהם תלויים כל חוקות השמיים והארץ, וכל צבאם וכל פרטיהם. ועל כן ידוע עבר ועתיד מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם. כי הנה ישיגו תופס באחת המידות, וישיגו כל התולדות הנולדות מזה בכל הנבראים שיהיו. וישיגו תופס במידה שתפס, ובמידה שיתפוס בכל פרטי העניין הזה כולו, אך מהותו הפשוט לא ישיגו. ואף השגה הזאת שמשיגים לא תהיה בראייה פשוטה, אלא בדרך מיוחד לנבואה. אז בואו ננסה קצת להבין מה העניין פה. הנבואה, ידיעה והשגה שהקדוש ברוך הוא נותן לנביא מכבודו יתברך. מה הכוונה מכבודו יתברך? זה לא שהנביא רואה את הקדוש ברוך הוא. בסדר? את עצמותו יתברך, אין מה לראות, לא שייך לראות. זה מעל כל חושי הראייה שלנו, וגם הראייה של הנבואה. רבי יהודה הלוי כותב בספר הכוזרי שהנבואה היא מעין עין פנימית שיש לנביא. עין פנימית, אנחנו עם העין שלנו רואים את העולם החיצוני, הנביא רואה עין פנימית, מה שהקדוש ברוך הוא מגלה לו. אבל כל מה שהנביא רואה זה רק מכבודו יתברך. כבודו זה התגלותו, ההתגלות של הקדוש ברוך הוא. דיברנו על זה כמה פעמים. ואומנם הוא אומר, הנה שמעת כבר, שאמיתת מהותו יתברך ושלמותו, מה שהוא לפי עצמו, אינו ניתן להיות מושג לנו כלל. פה אין בכלל על מה לדבר, זה מעבר לכל גבול שהוא. לכן לא שייך שהנביא בכלל יתפוס את זה. ולא ישיגו אלא מצד פעולותיו ומצד המידות אשר קבע לעצמו להנהיג את העולם וכמו שבארנו. אז מה זה אומר? מה שנביא מסוגל לתפוס זה כל אותה מערכת שעליה דיברנו, שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, המערכת של הנהגת הייחוד, עריך אנפין, הנהגת המשפט, זעיר אנפין, כל הדברים האלה, שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הנביא מסוגל לראות אותם. הקדוש ברוך הוא מגלה לנביא באיזושהי צורה, עכשיו אני הולך לתפוס במידת החסד. עכשיו אני הולך לתפוס במידת הדין. עכשיו הנהגת אריך הנפין הולכת להיות מגולה. עכשיו הנהגת זהר הנפין הולכת להיות מגולה. ברור? זה מה שהוא תופס, אבל לא מעל זה. שום פני ואופן לא מעל זה. וישיגו מיטיב ומעניש, מרחם, שופט, מחיה, רופא, ובכל שאר כל התארים מיוחסים לו מצד פעולותיו. ויראה להם כל השפעותיו בכל דרכיהם, ויראו כל ענייניהם שבהם תלויים כל חוקות השמיים והארץ וכל צבאם וכל פרטיהם, ועל כן ידעו העבר והעתיד מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם. כי הנה ישיגו תופס באחת המידות, וישיגו כל הדולדות הנולדות מזה בכל נבריו שיהיו, וישיגו תופס במידה שתפס ובמידה שיתפוס בכל פרטי העניין הזה כולו. אך מהותו הפשוט לא ישיגו. מה הכוונה? איך באמת הם יודעים מה יהיה בעתיד? פשוט. הקדוש ברוך הוא מראה, כשאנחנו רואים בעיניים שלנו, אנחנו רואים רק את התוצאה. הנה, זה פגע פה. זה פגע פה. זה מה שקרה. כשהנביא רואה, הנביא רואה את מידת ההשפעה שבה הקדוש ברוך הוא תופס עכשיו. מידת ההשפעה הזאת, יש לה המון תולדות. יש לה המון המון פועל יוצא. ומה שאתה רואה עכשיו זה אחד מהדברים. אבל גם יש עוד דברים שיצאו בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, 200 שנה. אז הנביא, בגלל שהוא רואה את זה מהשורש, אז הוא יודע מה יהיה. זה כל העניין. הוא פשוט רואה את זה מההתחלה. לכן, משם הוא יודע. ברור? מאוד, זה מאוד פשוט. זה מאוד פשוט. אבל זה העניין. אך את מהותו הפשוט לא ישיגו, ואף השגה הזאת שמשיגים לא תהיה בראייה פשוטה, אלא בדרך מיוחד לנבואה. אמרה הנשמה, זה מה שאני מבקשת לדעת. איך היא הראייה הזאת? אמר השכל, מקרא מלאו, וביד הנביאים אדמה. אדמה זה כוח הדמיון. כוח הדמיון. ומשה רבנו עליו השלום נאמר, הוא מראה ולא בחידות, הלאחרים, שהם לא משה רבנו, בחידות. ובהדיה אמר במפורש, בחלום אדבר בו. ורבותינו זכרונם לברכה קיימו מה שקיבלו, חלום אחד מ-60 בנבואה. עכשיו, מה זה אומר שזה אחד מ-60 בנבואה? מאיפה אנחנו מכירים את המושג הזה אחד ב-60? מאיפה מכירים את זה? מה? ביטול, נכון? מתערובת, מבשר בחלב. אחד ב-60 אומר הר"ן, זה נותן טעם. נותן טעם. חלום אחד מ-60 בנבואה פירוש הדבר, שבחלום יש נתינת טעם של נבואה. משהו נותן טעם של נבואה יש בזה. כמובן זה רחוק מאוד מאוד אחד מהשני, אבל יש בזה משהו. וזה, כי לא ניתן רשות לנביאים לראות הכבוד העליון כמו שהוא, אבל הכבוד המתגלה עליהם יחדש בלבבם דמיונות נבואיים שיהיו כמו לבושים וחידות לעניינים הראויים להגיע לידיעתם, וכמו כל שאר המשלים והחידות שבעולם. משה רבינו ראה במראה ולא בחידות. מה זה במראה ולא בחידות? הוא לא ראה את עצמותו של הקדוש ברוך הוא, חלילה וחס. הוא ראה את מראה כבוד השם, את זה הוא ראה. את זה הוא ראה לא בחידות. כן? שאר הנביאים גם את כבוד השם לא רואים ישירות, אלא הם רואים את זה דרך כל מיני לבושים. לבוש של, כמו שזכריה הנביא רואה, האיש לבוש הבדים. כל מיני דברים כאלה, כל מיני דברים כאלה שבהם הקדוש ברוך הוא מלביש את כבודו. ואת זה הם רואים. חז"ל הרי אומרים שמשה רבנו, עוד נראה את זה בהמשך, משה רבנו נתנבא באספקלריה המהירה, ושאר הנביאים נתנבאו באספקלריה שאינה מהירה. ראיתי, נדמה לי ברבנו בחיי, הסבר נפלא לדבר הזה. אומר כזה דבר. מה ההבדל בין אספקלריה מהירה לאספקלריה שאינה מהירה? זה בדיוק ההבדל שבין חלון לבין מראה. במראה, כשאתה מסתכל, אז מה שאתה רואה, זה לא באמת, נכון? זה מה שנקרא דמות מדומה, לא יודע איך אומר את זה באנגלית. כן, אתה, בעצם הדבר נמצא פה בכלל, אתה רואה אותו כאן, במראה. אבל כשאתה מסתכל בחלון, מה שאתה רואה זה באמת את הדבר בעצמו. זה היה ההבדל בין משה רבנו לבין שאר הנביאים. משה רבנו ראה את מראה כבוד השם, הוא ראה. הנביאים ראו רק לבוש של כבוד השם, איזשהו דמיון של כבוד השם. רק איזושהי דמות מדומה. בסדר? אבל עוד פעם, כל מה שכולם רואים זה רק את כבוד השם. לא את עצמותו, התברך. נגמור רק את הקטע, אבל היא השגה נשפעה בהם וידיעה נחקקת, סליחה, ואומנם אין דרך השגתם או שמשג את הדעת האנושית בדרך הטבעי, אבל היא השגה נשפעה בהם וידיעה נחקקת, שלא ייפול בה הספק וצורך העיון והרגל המופתים, לא צריך לעשות חשבונות, חשיבה בשכל, אלא יתברר להם בלי שום ספק שהמתגלה עליהם ומדבר עמם יהיה כבודו יתברך, והוא המחדש בליבם הדמיונות הנבואים ההם. ותחקק בליבם ידיעה כמו כן, שישיגו פתרון המראה והאחידה, וישיגו מה שהאדון ברוך הוא רוצה לגלות להם. וכדברים האלה כתב הרמב״ם זה לפרק ז' מיסודי התורה, לחגים הזה לשונו, הדברים שמודיעים לנביאים במראה הנבואה, דרך משל מודיעים לו, ומיד יחקק בליבו פתרון המשל במראה הנבואה, וידע מה. זה הנקודה, אתה רוצה לדעת האם רק חלמת שאתה המשיח, או שקיבלת נבואה שאתה המשיח? תדע, אם אתה באיזה שהם ספקות שאולי לא זה מה שראית, אז רק חלמת. אם אין לך שום ספק, אז כנראה שאתה נביא. או שאתה משוגע. לא יודע. שכוח.